מבררים את הנושא של כפיית הר כגיגית שכפה עליהם, שהתורה ניתנה בכפייה. מה המשמעות של הכפייה הזאת? בואו נראה. טוב, התחלנו כבר ללמוד את זה, כדאי שוב להתחיל מההתחלה. בפרק רבי עקיבא, שם, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמה בר מחסיה, ומחסיה מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה כבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כמו המודעה, יש לנו אם כן ראיה משפטית לזה שאנחנו לא חייבים לקיים את התורה, שהרי ניתנה לכפייה. אמר רבה, אף על פי כן, הדר קיבלוה, כלומר חזרו לקבל אותה, בימי החשברוש, דכתיב, קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר עד כאן, והתוספות יקשו. עד כאן דברי הגמרא, התוספות יקשו שם, והלא כבר אמרו נעשה ונשמע, אז למה אתה אומר שזה בכפייה? ותרצו שמה כשיהיו רואים האש הגדולה, יהיו חוזרים, עד כאן. כבר היה חשש שעם ישראל כשיראה את האש הגדולה יגיד סליחה לא ידענו, זה לא היה כלול בחוזה, ולכן היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית. מה זה האש הגדולה? האש הגדולה הכוונה הדין הצמוד לתורה, זאת אומרת איזה אש גדולה יש כנגד מי שלא מקיים דברי תורה, זה דבר נורא והיום, ולכן אומרים לא מדובשך ולא מעוקצך, ולכן היה צריך לכפות את ההר כגיגית. עד כאן דברי התוספות. ולפי הנראה, אין הדברים האלו ברורים שנאמר, כלומר, המהר"ל חולק על דברי התוספות, שנאמר כי ישראל יחזרו מקבלת התורה, אשר לא יסוב זכות זה מזרעם, וזרע זרעם עד עולם. הרי יש לנו זכות שקיבלנו את התורה. ככה מקובל. אם אתה אומר שכל הזכות הזאת היא בעצם על תנאי, ואם היו רואים את האש הגדולה, אז בעצם היו חוזרים בהם, אז זה לא ממש זכות, זה לא... איזה זכות גדולה יש פה? אז ומה זכות הוא זה, שמה אם לא קפה עליהם ההר, היו חוזרים, ועוד. יכפה עליהם ההר, כשיהיו חוזרים ולא אתה, הוא אומר, שמה היו חוזרים? אז תחכה, נראה, עד שיראו את האש הגדולה, ואז יחזרו בהם, ואז תכפה. אבל למה לכפות על דבר שהוא ספק? כן? ועוד, שאלה שלישית ששואל המהר"ל נגד התוספות. השאלה השנייה היא, אם אתה חושש שכשתבוא האש הגדולה הם יחזרו בהם, אז תחכה, אולי לא יחזרו בהם. תחכה שתבוא האש הגדולה, ואז אם יחזרו בהם, תכפה עליהם הר כגיגית. אבל למה לכפות סתם? על ספק. עכשיו הקושיה השלישית שמקשה המהר"ל על דברי התוספות, ועוד, כלומר, זה סירה סותר גמרא מפורשת. אם לא היה כפיות ההר רק שלא יהיו חוזרים, כל זה רק כדי למנוע חזרה, דאמרינן בעבודה זרה, כלום כפית עלינו ההר עלינו, למה להו, כלום אמרתם נעשה ונשמע קודם כפיית ההר, שאילו אמרתם נעשה ונשמע קודם, היה כופה עליהם ההר שלא יחזירו בשביל האש, אבל כיוון שלא אמרו קודם זה נעשה ונשמע, אין לכפות ההר, כלומר, לפי התוספות, כל העניין של כפיית ההר, זה כדי לחזק את הנעשה ונשמע שהם אמרו מקודם, אבל קודם כל התחילו עם נעשה ונשמע. אבל הגויים, הם לא אמרו מעולם נעשה ונשמע, אז למה הטענה שלהם כלום כפית עלינו הר כגיגית, המובאת במסכת עבודה זרה? אם כן, אנחנו רואים שזה לא נכון מה שאומרים התוספות, כך לפי המהר"ל. אבל, כל זה למדנו בפעם שעברה, לכן קראתי את זה מהר. אבל, מה שכפה עליהם ההר, הסיבה האמיתית של כפיית ההר היא משהו אחר לגמרי. שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו. כן, מה אתה רוצה? כן, בסדר. ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. ודבר זה לא היה מעלת התורה. כלומר, אם התורה הייתה מתקבלת מרצון, אז היה זה אומר, היה זה סימן לכך שהתורה איננה דבר מהותי לנו. כי הרי אפשר לקבל, ואפשר גם לא לקבל. אז גם כשקיבלנו, זה עדיין לא אומר שזה דבר עצמי לנו, דבר מהותי הכרחי במציאות, והלא, התורה היא דבר הכרחי ומהותי במציאות. לכן אסור שהתורה תינתן מרצון, כיוון שהתורה היא דבר מהותי. זה מה שאומר, כן? כי כל התורה, ודבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. אם כן, אנחנו רואים שנתינת התורה היא דבר מהותי במציאות. ולפיכך אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. כן? רק שיהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה, שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו. זה כמו שאדם, לא שואלים אותו האם הוא מסכים לחוק הגרביטציה. זה כפוי. אתה מגיע לעולם, תפוחים נופלים. איפה? לא רחוק מן העת, אבל הם נופלים. זאת אומרת, יש הכרח שהתורה תינתן. כן, בבקשה, מה שאלתך, אדוני?
זה לא שאלה, הייתי אומר, כאילו, הייתי יכול
אתה אומר שכדי שנדע שהתורה היא דבר הכרחי, היה מספיק כתיבת השם על הלוחות. נכון? אז מה? אז גם עם הראשונות זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא. מה יש? עוד יותר טוב, זה מראה שזה דבר הכרחי. המכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. ככה אתה שואל. זה יוצא לפי זה שעצם זה שהכתיבה היא כתיבה אלוהית, זה מראה שזה לא תלוי בנו. כן, ככה אתה אומר. לכן זה לא משנה אם זה בלוחות ראשונות או שניות. בסדר? זאת שאלתך. הבנתם את השאלה שלו? הבנתם את השאלה שלו? הוא שואל, הרי, זה שהייתה כפיית הר כגיגית, זה כדי להראות שהתורה היא דבר הכרחי. הוא אומר, עצם זה שהמכתב על הלוחות זה הקדוש ברוך הוא שכותב ולא האדם, גם זה מראה שהתורה היא דבר הכרחי. אז לא צריך גם כפיית הר כגיגית, יש כבר, זה שהלוחות חרוטות. עד כאן שאלה טובה. הבנת את השאלה עכשיו? שאלה טובה? אני חושב שזה שאלה טובה. כן. התשובה שהלוחות ניתנו יותר מאוחר, ניתנו אחרי 40 יום. לא ניתנו באותו מעמד. מה? קודם כל, הלוחות מתי ניתנו? אחרי 40 יום. הלוחות השניים אחרי 120 יום. זאת אומרת, פה מדובר במעמד עצמו של קבלת התורה, שבו היה צריך ממד של כפייה כלשהו, וזה בא לידי ביטוי בכפיית הר כגיגית. כן, מה אתה רוצה? דווקא בגלל שזה דבר מהותי צריך לכפות.
אבל מבחינה חינוכית אנחנו יודעים שמה שבכפייה...
זה אנטי חינוכי לחלוטין. אתה צודק, זאת אומרת, זה שהתורה ניתנה בכפייה זה דבר לא חינוכי, עם נזקים חינוכיים חמורים. כי מה התוצאה? דחייה. כלומר, אם אתה נותן לי משהו שאני יודע שהוא טוב, אבל אתה נותן לי אותו בכפייה, אני לא ארצה. נכון או לא? כך שאפשר לומר, עצם מעמד ההר סיני, זה שהתורה ניתנה בכפייה, הדבר הזה גרם לקטסטרופה חינוכית לאורך הדורות, אבל לא הייתה ברירה כנראה. כן? צריך לתקן את זה. איך מתקנים את זה? על ידי החילונות. זאת אומרת, החילונות היא מצב שבו יש הגדרה של הזהות היהודית בלי מחויבות לתורה, כך שהתורה מתקבלת מרצון. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעריך שעם ישראל מספיק בוגר, כדי שעם ישראל ירשה לעצמו, באחרית הימים, להיות חילוני, כדי שהוא יקבל את התורה מרצון. למה זה קצת קשה? זה הגיוני מאוד מה שאני אומר.
אני אומר, העובדה שבחינוך, אני לא אגיד לילד שלי... אני לא אגיד לילד שלי, אתה יודע מה, אני לא אחנך אותך.
אני לא אחנך.
לא אחנך אותך, אפילו אני אתן לך לגנוב, כדי שתלמד לבד אחר כך,
שלא
תגנוב ולא תגנוב.
יש לנו עיקרון, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהן. אתה אמרת לי לפני כן, אני לא מבין, אתה סותר את עצמך. בהתחלה אמרת לי שזה טוב, לא טוב לכפות. עכשיו אתה אומר לי זה לא טוב לתת לו לעשות מה שהוא רוצה. תחליט!
לא, זה טוב, אני לא מבין, זה לא טוב. אני לא משפוט, אני לא כופה עליו. מצד שני, אני לא עושה מה שהיה...
אני לא מרשה לו. מצד שני, אני לא מרשה לו.
אני לא מרשה לו.
אז זה נקרא שאני כופה.
לא. יש שביל הזהב באמצע, אני מדריך אותו.
קצת כופה, קצת לא כופה.
כן, שביל הזהב.
אז זאת אומרת שיש ערך לכפייה, יש ערך לחירות.
אבל זה לא כפייה. אני מנסה להביא אותו...
מה זה מנסה להביא אותו? איך קוראים לזה בעברית? לכפות. זה נקרא לכפות.
לא, לכפות זה אני לא
שומע. אני לך, רוב הבעיות החינ בגלל שההורים חושבים שהם אחראים על הצלחת הילד. שהם אחראים להצלחת הילד, ודאי. כמה פעמים אני אמרתי לאנשים, תפסיק לחשוב שאתה בעל הבית של הילד שלך. לא, אני לא בעל הבית, אני רק מנחה אותו. כן? זה כפייה. מה זה? אני זוכר בדיוק מה אתה אחראי כלפי הילד שלך. אתה אחראי למסור לו את המידע. אתה אחראי למסור לו גם את הכללים. אבל האם הוא יצליח או לא יצליח, זה בעיה שלו, לא בעיה שלך. אם אתה חושב שאתה אחראי על ההצלחה שלך, אז אתה משדר לו, תשמע, אתה לא אחראי על ההצלחה שלך, אני אחראי.
אבל פה הקדוש ברוך הוא עשה יותר מלמסור לנו את המידע. הוא כפה עלינו...
זהו, אז אני מסכים איתך. אז לכן, השאלה היא למה היה הכרח של כפייה, לא מסיבות חינוכיות. אלא מסיבות אחרות לגמרי.
כן, שזה מהותי.
שזה מהותי. עכשיו, על זה אנחנו משלמים מחיר?
שצריך לתקן את זה.
האם אנחנו משלמים על זה מחיר?
כן,
יפה. אז צריך לתקן את זה. כלומר, איך מתקנים את זה? אז אני אמרתי לך, על ידי שעם ישראל הופך להיות חילוני באחרית הימים, ואז הוא מקבל את התורה מרצון. מה כל כך הוא מסובך בזה? זה מה שאמרתי או לא?
כן.
אז מה לא בסדר מה שאני אמרתי?
שיהיה תהליך.
מבחינת חינוכית אין דבר כזה, מבחינה חינוכית, כן. כן, אבל יש פה שיקולים נוספים על השיקול החינוכי. כלומר, הייתי אומר ככה, התורה ניתנה בכפייה, לא הייתה ברירה, מכל מיני סיבות. יש כמה סיבות, לא רק הסיבה שאמר על מביא. הדבר הזה גרם נזק אדיר, ואנחנו צריכים לתקן אותו. זה מפורש בספר ירמיהו הנביא, פרק למד. מה נאמר? בפרק למד א', סליחה. אתם כל הזמן עם האצבעות. אני אפילו יכול להגיד משפט אחד, כל הזמן, שאלות שלו. רגע, אני עכשיו עוסק בשאלה אחת. אני יודע שיש לכם שאלות, אבל אני צריך לגמור עם הנושא. בירמיהו, פרק למד א', הנה ימים באים, נאום השם. ולא יאמרו, סליחה, הנה ימים באים, נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם. ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. כלומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הברית הראשונה שקראתי איתה, הייתה בעיה. למה? אני החזקתי בידם להוציאם מארץ מצרים. החזקתי בידם, כמו שמעבירים ילד, נותנים לו בכפייה סוכריה. אם נותנים לו בכפייה סוכריה, ילד אומר, לא רוצה. למרות שהוא יודע שהסוכריה זה טעים, אבל הוא לא רוצה, כיוון שכפו עליו. אז מה המשך הפסוק? ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם מה? הפרו את בריתי. זאת אומרת, עצם זה שאני כפיתי, זה גרם להם להפר. ואנוכי, בעלתי בם, נאום השם. מה זה בעלתי בם? מלשון בעלות. הראיתי להם מי הבוס פה. טוב, בסדר, זה משחק הורדת ידיים. כלומר, לאורך כל ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל עושים משחק הורדת ידיים. פעם הקדוש ברוך הוא מנצח, פעם עם ישראל מנצח. ככה זה עובר. בסדר? זה הפך משיר השירים. זה עובדת סוציאלית לזה. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההמה. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. כלומר, תהיה התאמה בין הספונטניות של הנפש לבין דברי תורה. מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שיפסיקו ללמוד. והפסיקו ללמד, לסגור את מכון מאיר. אגב, אנחנו ברוך השם מתקדמים, כל המוסדות התורניים, כן? איך כתוב? אגב, אומרים שעכשיו שיש משבר כלכלי בעולם, אז נשים יהודיות החליטו להתחתן מהאהבה. אז המשך הפסוק, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. כלומר, גם ללמד יש בזה איזושהי כפייה. למה? אם אתה מלמד אותי משהו שמתאים לי, אם זה מתאים לי, אני לא צריך אותך. זה כבר אצלי. ואם זה לא מתאים לי, לא רוצה לשמוע. כן? כלומר, אפילו זה, אפילו ללמד, את זה יפסיקו. ברור? זאת אומרת, יש צורך ותיקון. איך מגיעים למצב הזה? צריך בשביל זה לעבור דרך שלב של חילונות. האמת היא, שלב דומה לזה היה לנו פעם בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש היה איזשהו שלב שבו היה אפשר שלא להמשיך את ההיסטוריה היהודית, והחלטנו להמשיך אותה בכל זאת. אבל החיסרון היה שזה היה בחוץ לארץ, מחוץ למסגרת המדינית. עוד לא הייתה לנו התנסות עם אפשרות של ניתוק מהתורה, כשאנחנו בארצנו כאומה. מובן? אז ברוך השם, הגענו לשלב מספיק בוגר, כדי שנרשה לעצמנו להגיע לדבר הזה, וזה בדיוק מה שקורה בימינו. עד כאן זה מובן? אוקיי, אז מבחינה חינוכית, אתה צודק, זה היה קטסטרופה, שילמנו על זה, יכול להיות שלא הייתה ברירה. אחת הסיבות שלא הייתה ברירה, זה מה שאומר המהר"ל כאן, כי התורה היא הכרחית לסדר המציאות. עד כאן ברור? כן. עכשיו, מה רצית? אפשר, יש מאחוריך. כן. נכון, נכון. אם גם הגויים היו קופים עליהם ארכי גיגית, היו מקבלים. זאת הטענה שלהם המובד במסכת עבודה זרה. אתה צודק. במסכת עבודה זרה, הטענה הזאת שאתה מביא מובד, באמת. הגויים באים לעתיד לבוא ואומרים לקדוש ברוך הוא, אם היית קופה עלינו ארכי גיגית, היינו מקבלים.
ואז אפשר להגיד אולי, מדוע נבחר כאילו אותו דור של יוצאי מצרים לקבל את התורה, אולי בגלל שהם היו רגילים להיות משועבדים, ואז קיבלו יותר בקלות את עבודו של הקדוש ברוך הוא.
אז אתה מציע תשובה שהיא הפך מה שאמרת מקודם. אתה אומר, אז למה דווקא יוצאי מצרים נבחרו כדי לקבל את התורה? כיוון שהם רגילים להיות משועבדים, אז יכולים יותר בקלות לקבל את עולו של הקדוש ברוך הוא. אז זה סותר, עזרה, אבל זה סותר את מה שאתה אמרת לפני כן, שגם הגויים היו מקבלים, היו קופים עליהם ארכגית, למרות שלא השתעבדו. אז יש פה סתירה בדבריך.
כן, אני מבין. אבל בכל מקרה, נבחר עם ישראל עוד מימי אברהם.
נבחר עם ישראל, נכון. אז מה? מה השאלה? אתה שואל, אז למה דווקא עם ישראל קיבל את התורה ולא אומה אחרת? זאת השאלה, נכון? אז זה באמת שאלה רבה. אבל ברור שהבחירה בעם ישראל קדמה למתן תורה. כלומר, לא קבלת התורה עשתה אותנו לעם, כפי שמקובל בטעות בשיח החרדי. קבלת התורה באה אחרי שאנחנו נבחרנו. אז השאלה, למה אנחנו נבחרנו? מה התכונה הנפשית שלנו שעושה אותנו ראויים לקבלת התורה? אתה אומר העבדות, לא ברור לי בכלל.
לא, לא, סליחה, לא התכוונתי שבגלל העבדות נבחרנו להיות העם הנבחר.
זה מה שאמרת, אמרת שקיבלנו את התורה.
לא התכוונתי, בגלל העבדות היה יותר קל לקבל את התורה בכפייה, אבל זה שהם נבחרו, זה בחירה שקדמה לכל הסיפור הזה.
אז השאלה היא למה נבחרו? זה באמת נושא רחב מאוד. אפשר לומר, לפי הכוזרי, הזהות אדם נשמרה אצלנו בשלמותה. כן? מה רצית? טוב, יוחאי גודל.
כמה שההכרח לא יהיה מצד המקבל ולא מצד הנותן?
אני לא הבנתי את מה שאתה שואל.
שההכרח, הוא אומר, יש הכרח שהתורה תהיה כתורה אחרי, העולם חייב את התורה.
נכון.
עכשיו, ההכרח פה הוא מצד הנותן, הקדוש ברוך הוא שכפה.
הוא לא משייך הכרח במצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מוכרח לתת את התורה כמו שהוא לא מוכרח לברוא את העולם. הוא כפה, אבל למה הוא
כפה?
אבל הם לאו דווקא יודעים את כל סודות העולם. כלומר, האדם לאו דווקא יודע איזה פעולה שהוא עושה היא הכרחית לקיום העולם ואיזו לא. איך נראה לי? אבל מה שהכרחי פה, אני חושב שהכפייה היא לא מצד המקבל וגם לא מצד הנותן, אלא מצד הדבר הניתן. מצד התורה עצמה, שהתורה היא עשויה מהכרחיות. מובן? תמיד המהר"ל מחלק על זה, שלוש מדרגות, מצד העילה, מצד העלול ומצד המחבר בין העילה לעלול. פה זה מצד החיבור, ככה נראה לי. כן, מה רצית? צריך לדבוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אמת. אמת. לא, 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 לא. מה שאתה אומר, אדוני מעל חלקי וחוסי את התומך גורלי, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו וכו', כל זה אחרי מתן תורה. מתן תורה היה משהו ברוטלי. וזה לא היה מעשה חינוכי. מצטער. כן. סיפור שלי למשל, אם מישהו נמצא בסכנה, אז אני עכשיו דוחף אותו כדי להציל אותו. זה לא חינוכי ולא מנומס. אני עכשיו בא להציל אותו. כן, אחר כך אני אסביר לו וכו'. כן.
עדיין
לא
הבנתי איך היה בבחינת תודעה שבני ישראל באותו זמן, האם הם אמרו נעשה ונשמע. איך נכנס פה הכפייה? זה שהכפייה נכנסה מכאן לאזור רובב שני אבש הרבה יותר עמוק, משם הקדוש ברוך הוא
קפה. נכון.
זה התגלה כנעשה ונשמע.
זה שהם אמרו נעשה ונשמע, יכולים גם לא להגיד נעשה ונשמע. כלומר, זה מה שאומר אמר, נעשה ונשמע לא משחק תפקיד בכפייה. יש לזה תפקיד אחר. כי לא, לא רק זה, אני הייתי מוכן לקבל מרצון וכפית עליי. יותר גרוע, זה תסכול זה. כן, שלום כבוד הרב שליטה, לפי זה נראה לומר, בסייעתא דשמיא, שהכפייה לא נעשתה במתן תורה ההיסטורי, כשקיבלו בפועל את התורה, אלא שמדובר על כפייה בעצם נשמת ישראל מזמן בריאתה של אותה נשמה. נכון. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אולי לא היה צריך תורה, אז איך התורה היא מחויבת המציאות ומחויב המציאות שתינתן? אם אדם הראשון לא היה חוטא, למה לא היה צריך תורה? אנחנו רואים הרי שברגע שהאדם הראשון נברא, הוא כבר מקבל ציווי. ויצב השם אלוהים אל האדם למור, ציווי. ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן הכל תאכל. מכן אנחנו רואים שיש לו תורה, עוד לפני שהוא חוטא בכלל. הרי בכלל כדי לחטוא, צריך לחטוא כלפי איזשהו משהו, כלפי איזשהו ציווי.
הציווי זה דבר
התורה? מה? הציווי שלו זה התורה, כן. הזוהר אומר, לעובדה ולשומרה, לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. ואכן הייתה לו מצוות עשה, שכללה כל מצוות עשה שבעולם, זה מכל עץ הגן אכול תאכל. והייתה לו מצוות לא תעשה, שכללה כל מצוות לא תעשה שבעולם, זה מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו.
זה השורש של המצוות.
בדיוק. מצד בחירת האדם אם לקיים מצוות התורה או לא. מה זה משנה אם היא מחויבת המציאות או לא? הרי בסופו של דבר זה תלוי בבחירתו אם יקיימה או לא. נכון. אז אין לזה שום קשר בין זה שהיא מחויבת לבין זה שיש לו בחירה חופשית. זה שני נושאים שונים, אתה צודק, לא צריך לערבב פה את הנושאים. למה השם לא חיכה שישראל ייכנסו לארץ ואז לתת התורה? כך החילונות הנדרשת לבחירה מרצון הייתה מתבצעת בתקופת השופטים הפרועה, והיו מקבלים התורה מבחירה. צודק. זה באמת, הכל היה פיסוס היסטורי. כלומר, כל מתן תורה, יש הרבה פיסוסים פה. יש פיסוס חינוכי, קודם כל. לא כמו שאתה אמרת, שזה נחמד, זה כאילו מוביל אותנו. לא, זה היה ברוטלי. דבר נוסף, יש פיסוס נוסף שהתורה ניתנה לו במקום ולא בזמן המתאים. נכון? היה צריך להיות שהתורה תינתן בארץ ישראל. ואז ייתכן מאוד שהיינו חוסכים מעצמנו את כל התסבוכת הזאת. איך כתוב? ויהי בשלח פרעה את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. תרגום של הפסוקים הקצרים אשר ציטטתי בחסדי השם. התרגום הוא, תגידו לי אם אני טועה. כתוב שעם ישראל היה צריך לצאת ממצרים ולהיכנס ישירות לארץ. אבל מפני הבעיה האסטרטגית של אפשרות של מלחמה עם הפלישתים שעם ישראל לא היה מוכן לה, היה הכרח לעבור דרך המדבר. תרגמתי נכון? עכשיו, אם הייתם שואלים, ילד בגן דתי. תגיד, למה עם ישראל עבר דרך המדבר ולא נכנס מיד לארץ? מה תהיה תשובת הילד בגן הדתי? צריך לקבל את התורה. ככה רותי אמרה, או דבורה, או שושנה, או לא משנה. שם הגננת לא משנה לעניין זה. זאת אומרת, שהיה אפשר להיכנס ישירות, כלומר, הוא אומר שצריך לקבל את התורה. אבל זה הפך מה שכתוב בתורה. התורה אומרת שהיה צריך להיכנס ישר לארץ. נכון? יוצא לפי זה שמתן תורה הוא בדיעבד. כל סדרי החיים, כן, התבלבלו בגלל המאורעות. אז פה נשאלת השאלה, אז למה התורה ניתנה באמת שלא במקום הנכון? למה היא ניתנה לפני הזמן וכו'. כן? יש בחז"ל, במדרשים, בגמרא, על הפסוק, דבר ציווה לאלף דור. שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי שיעברו אלף דור של אנושות. אם נאמר, נגיד, שדור באופן ממוצע, 20 שנה, 25 שנה, אז נאמר שאחרי 25 אלף שנה, התורה הייתה צריכה להינתן. ואז מה היה קורה? לא, היה עולם. הייתה התאמה מושלמת בין הנברא לבין הבורא, בין הרצון שלי וההכרה שלי לבין דברי תורה. ובעצם התורה אפילו לא הייתה ניתנת, היא הייתה נובעת מהעצמיות שלי, כמו שאומר רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, שהתורה בעצם לא הייתה צריכה להינתן, כי השכל האנושי יכול להגיע לכל מה שכתוב בתורה. מפתיע מה שאומר רב סעדיה, אומר, זה לא בעיה, זה רציונלי לחלוטין כל מה שכתוב בתורה.
גם החוקים?
גם החוקים, הכל רציונלי לחלוטין. כך אומר רב סעדיה גאון, זה האופטימיות הרציונליסטית של רב סעדיה. אבל אומר רבנו סעדיה, העולם היה סובל נורא, כי היינו עושים כל כך הרבה שטויות בינתיים, עד שהיינו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו הקדים את מתן התורה בכמה דורות. הקדים ב-974, הרי התורה ניתנה בדור ה-26 של האנושות, מאדם הראשון ועד משה 26 דורות. אומרים חז"ל, מה קרה עם אותם 974 דורות, תת כעד דורות שהתורה ניתנה בהקדמתה? אומרת הגמרא שהדורות האלה קומטו, כלומר בקווץ' בלעז, שהקדוש ברוך הוא קימט את הדורות, שנאמר אשר קומטו בלא עת. כלומר התורה ניתנה לפני הזמן. מכל מיני סיבות, אי אפשר היה לתת לעולם להידרדר יותר ממה שהוא התדרדר, שעבוד מצרים השם עשה עשה. התורה ניתנה לפני זמנה, לא במקומה, בכפייה, הכל. כלומר, כל הטעויות החינוכיות האפשריות נעשו, רק כדי שהתורה תינתן, כדי להציל את העולם. אז מה קורה ל-974 דורות האלה? זה יצר נשמות מקומטות. יש נשמות כאלה מקומטות, קריקטורות כאלה, מגעילות. כן, זה קצת מקביל לטיטנים במיתולוגיה, להבדיל. כן? והגמרא אומרת, אז איפה הנשמות האלה? אלה הם עזי פנים שבדור. מה זה עזי פנים? חצופים. כלומר, עזי הפנים מרגישים שהעולם, יש משהו שחורק במציאות. הם רוצים עולם אידיאלי והעולם הוא לא אידיאלי. לכן הם עושים מהפכות, עושים בלגן, הופכים את הכל. זה המהפכנים, הרבולוציונרים. וזה עזי פנים שבדור, או מה שנקרא בלשון הקבלה נשמות של עולם התוהו, בין העולם הקדמון יותר, אלה שהיו צריכים לצאת לפועל ולא נתנו להם לצאת לפועל. כן,
לכאורה הם צודקים.
הם צודקים.
אם רק היה להם מידה של חיוביות, אז היה מתבטא יפה, זה טוב.
נכון.
רוצים לעשות מהפך שנקדר.
נכון. אבל הם יודעים רק להרוס. זה לא ממש אשמתם. זה קצת אשמתם, אבל לא ממש אשמתם. ואז, מי יכול לעזור לנשמות כאלה? לא הצדיקים הבינוניים. הצדיקים הבינוניים אמרו, מה הם אומרים הצדיקים הבינוניים? יאללה, תתפשר. זה, אין דבר שיותר מעצבן נשמה של עולם התוהו מאשר המשפט, יאללה, תתפשר. כן, צריך להיות פרגמטי. מפדל כזה. זה לא עובד. כן, אז מה הנשמות האלה אומרות? הנשמות האלה זקוקות לרב קוק. כן? כלומר, צריכים צדיקים עליונים שידעו איך להוציא אל הפועל את הנטייה הגדולה הזאת לתיקון העולם. כן? אבל זה עם הזמן זה מתרפא. הרב קוק כתב את הדברים האלה במאמר הנקרא נשמות של עולם התוהו, והוא התכוון באותם הימים לאנשים מהסוג של ברנר. עכשיו, המאמר הזה יצא בעילום שם, כלומר עם שם בדוי, שם ספרותי. וברנר קרא את המאמר. הוא אמר, רואים שהמחבר מבין את הנפש של הכופר. כן? הוא התכוון את עצמו. כן. מה אתה אומר? טוב, כן, מה?
רואים שהאדם פיקח, מקבל את הטוב למרות שהוא בכפייה. כמו שאדם לא לוקח תרופות חריפות, הוא יודע שזה מועיל לו, אין לו ברירה ולוקח.
כן, מה שאתה אומר, שאדם הפיקח מוכן לקחת תרופות מרות, ואילו רק מזה שהן מועילות, אז זה בגלל שיש לו שכל. נכון. השכל גובר על הנטייה הטבעית, אבל הנטייה הטבעית קודמת לשכל. בסדר? אני צריך לעשות מאמץ כדי להגביר את שכלי על על הטבע, וגם כשאני עושה את זה, נשאר בקרב הנפש שלי איזשהו תסכול, שצריך לצאת אל הפועל, אצל הפסיכואנליסט, בבוא הזמן. כן. ואז בן אדם בא אל אמא שלו, כשהיא בת 94, כי הפסיכולוג אמר לו ללכת, הוא אומר, אמא, את זוכרת שזרקת את הדובי לפח? את יודעת כמה שזה פגע בי? טוב, כן, בבקשה.
יש אדם שלא נותן גט לאשתו,
כן.
מקבל מוקות, עד שהוא לא חותם לרצונו, כביכול.
נו.
על הגט. בסוף אבל הוא חותם, וזה שהוא חותם זה מה שרצונו, הוא רצה לחתום. אפשר לקחת את זה בהשוואה לגבי הקבלת תורה של עם ישראל.
יש משהו דומה, כלומר, אתה אומר שיש גט בכפייה שמכריחים את האדם להסכים לתת את הגט, הוא לא צריך לחתום על שום דבר, על גט לא חותמים. לא, על גט לא חותמים, אין חתימה של הבעל על הגט, בסדר? אבל זה לא משנה. מה? הוא גם לא צריך לתת, יש דרכים אחרות, הוא צריך להגיד תנו גט לאשתי, זה מספיק להגיד את זה, ואז העדים חותמים שהם שמעו אותו, זה. אז אתה אומר שבסופו יש בו גילוי של הרצון הסמוי, כן, יש משהו בזה. ברור שהרצון הפנימי של עם ישראל הוא באמת לקבל את התורה, אבל לא רוצים לשמוע את זה, כן, בהתחלה. בהתחלה רוצים שזה בכפייה. לפי המהר"ל לפחות, כי רוצים להראות שהתורה יש בה הכרח. אבל עצם זה שיש הבדל בין ההכרח לבין הרצון, זה תוצאה של הירידה של העולם. זה תוצאה מזה שהעולם נברא באי התחשבות עם 974 דורות. זה תוצאה משיעבוד מצרים. זה תוצאה מזה שאנחנו במדרגה של האבות, מהפחד מהפלישתים. כל מיני דברים כאלה שגרמו שכל סדרי המאורעות השתבשו, ואז המשכן נבנה לו במקום, התורה ניתנה לו במקום וכו'. בסדר? בבקשה, כן.
קשור גם לשבוע קודם לגבי הנקודה שהתורה חיונית מאוד לאדם, זאת אומרת, הכרחית כמו
שבאז.
אם היא באמת הכרחית, לכאורה תמצאת איזושהי תיפרה בששת ימי בראשית עוד לפני שהאדם נברא, כמו שנבראו שמיים וארץ וכדומה, ואז כשהוא בא, זה כבר יש תורה בעולם. אם זה באמת הכרחית, אז צריך להיות כבר מוכן, מוכן לקבלה שלו, כמו
שהאדמה מוכנה. אני לא מבין, אתה אומר שאם התורה הכרחית היה צריך להיות שמיד עם הופעת האדם
לפני הופעת האדם, לא
כן, נכון, אז היה באמת לפני הופעת האדם כבר הייתה תורה, למה לא, מה הבעיה? הסתכל באורייתא וברא עלמא, אומרים חז"ל. האדם לא יכול להשתמש בה, כי האדם עוד לא גדל. זה כמו שנגיד, יש לך סטייקים, אבל אתה עדיין בין שישה חודשים, תינוק בין שישה חודשים, זה לא בריא לתת לו סטייק. בבקשה. זה הקושי אגב ששאל נפוליאון בונפרטה שדיברנו עליה בשיעור שעבר. כן.
אם אמרנו שחזרו וקיבלו...
אבל סטייק לאדם מבוגר זה טוב. כן.
אם אמרנו שחזרו וקיבלו בימי אחשוורוש, מה התקלקל מאז שעכשיו צריך את החילוניות כדי...
אתה אומר, אם חזרו וקיבלו בימי אחשוורוש, אז מה התקלקל אז שצריך עכשיו החילוניות? לא צריך את, אלא צריך החילוניות כדי לתקן את המצב. התשובה היא פשוטה, זה בדיוק מה שאמרנו לפני 13 דקות ורבע בערך, שהמעשה של קבלת התורה מרצון הייתה עם ביהדות מרוסקת, יהדות של גלות, שבה אין חיים לאומיים. ואילו עכשיו זה כשעם ישראל עומד על עומדו בארצו החופשית. כן? ארץ ציון וירושלים. כן.
התורה היא הכרחית לעם ישראל או לעולם?
התורה, אתה שואל אם היא הכרחית, לעולם, לישראל או לעולם. אני חושב שהתורה היא הכרחית, אבל האם זה לישראל או... אז בוא נראה, בוא נבדוק. זה שבע שורות מלמטה. ודבר זה לא היה מעלת התורה, כי התורה כל העולם תלוי בה, אמר לנו המהר"ל. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לטוב עבור. לפיכך אין ראו שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. רק שהקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לטוב עבור. אז זה הכרחי לישראל או לעולם? לעולם. כן. ואל יקשה. עכשיו, עד כאן ראינו פחות או יותר בפעם שעברה, עכשיו אנחנו ממשיכים. נכון? ואל יקשה. זאת אומרת, אולי שזה קושה. סוף סוף היה בחינם מה שקפה לאמר כגית, שהרי כבר אמרו נעשה ונשמע. תגיד, אותו דור היה דווקא דור סימפטי שרצה את התורה, אמרו נעשה ונשמע. אז זה סתם היה בזבוז תחמושת, הסיפור הזה של כפיית הכגיגית, שהרי ממילא אמרו נעשה ונשמע. ולפי התוספות לא קשיה, אבל לפי המהר"ל שדוחה דברי התוספות קשיה. וזה לא קשיה. זה ודאי. עיקר הדבר לא היה בשביל שלא יחזרו. ולמה יחזרו? כיוון שכבר אמרו נעשה ונשמע. רק שדבר זה, לא כמו שאמרו התוספות האש הגדולה. רק שדבר זה ראוי מצד עצמו. כי איך תהיה התורה שישלמו את כל המציאות על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה. כלומר, זה לא לחינם, אלא זה כדי להודיע את מהותה של התורה, ומפני מהותה של התורה שהיא הכרחית, ואם כן, שלמות העולם היה תולה בדבר אפשרי, שהיה אפשר שיקבלו ואפשר שלא יקבלו, ולכן, וכך, קפה עליהם הר, ההר כגיגית, שאם לא היו מקבלים התורה, שם תהה קבורתם. עד כאן ההסבר הראשון של המהר"ל. כן. כן, נכון.
אבל פעם אתה אמרת, אני לא טועה, שצריך לשאים בעולם, אבל אין סיפה להתנדל.
נכון.
זה דבר שגם אני זוכר, לא אמרת פעם שהקדוש ברוך הוא כאילו משליח רוח בעולם, ושאלה איפה נצלים אותה.
נכון.
זה לא הכי חילוניות, אתה יכול להתנצל להגיע בדרך אחרת.
לא.
חייב שיהיה חילוניות?
כן. אני אסביר, אני אחזור על שאלתך בקצרה. אתה אומר... איך אתה אומר שהחילוניות היא הכרח? הרי אין אדם חייב להתנדב לעשות עבירה. תשובה, נכון. אני אישית לא חייב להיות המתנדב. אולי אפילו הייתי אומר יותר מזה. אסור להתנדב לעשות עבירות. אבל זה שתהיינה עבירות זה הכרח של המציאות. זה ההבדל בין השגחה על הכלל לבין השגחה על הפרט. שהקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של הכלל, מה שאין כן, ההתנהגות של הפרט, כל אחד מחליט איפה הוא יהיה בתוך המערכה. מובן? כן. אגב, זה חזל כבר אמרו. בעקבות משיחה, חוץ פייסגה. כן? מה זה חוץ פייסגה? הרב קוק מתרגם את את המושג חילונות בביטוי הזה. חוץ פייסגה, עקבות משיחה. כן.
אם מישהו מביא לי, מביא לי משהו,
ואני
לא יכול לעשות את זה, אני חושב שהוא מביא לי אותו, כביכול אני משתמש בו שאני רוצה.
נו אז מה? אתה אומר שכל דבר שנותנים לך בכפייה, לא אכפת לך אם זה בכפייה?
לא בכפייה, שנותנים לי.
נותנים לך משהו.
נותנים משהו, אוקיי, תודה רבה, עכשיו נעשה את זה מה שאני רוצה.
נכון, נכון.
זה לא הכפייה בה לומר שזה לא רק סתם אני נותן, אלא גם משמעות, זה חיוב.
לא זכיתי להבין את דבריך העמוקים, אתה יכול להסביר לי?
כשבן אדם מקבל משהו, הוא
לוקח
אותו, ואז זה שלו,
זה יסיים. כשאדם מקבל משהו, עושה מזה מה שהוא רוצה. הלאה.
אז כביכול הכפייה הבאה, לשם כך שישראל יקבלו את התורה, תורת חיים. לא, היום אני רוצה לעשות תפילין, אני אעשה מחר, אני לא רוצה, אני לא עושה. בסדר, קיבלתי לעצמי, אבל אני רוצה שבאת.
אני לא מבין. אתה אומר שהכפייה באה כדי שלא ייווצר מצב כזה, אני לא מבין. התורה ניתנה בכפייה, ואף על פי כן אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אדם רוצה לעבור עבירה, עובר. אדם רוצה לקיים מצווה, מקיים. כלומר, אני לא הבנתי מה, איך נמנע המצב הזה על ידי הכפייה.
כשמגיעים להבנה...
כשמגיעים להבנה, ואני יכול גם לא להגיע להבנה, אני יכול להחליט לא ללמוד. נכון? כלומר, הבחירה החופשית נשארה בשלמות. אם אני רוצה לקרוא מסיעת ישרים, אני רוצה להפנים, אני יכול גם לרצות שלא להפנים. אני יכול גם להחליט שלא לקרוא מסיעת ישרים. החלטה שלי. כן.
מה הוא אמר הוסיף עכשיו? מה שהוא אמר הוא
כבר צירץ
את זה לפני זה.
מה?
לפני זה אמר, אבל מה
שכפה עליהם
ההר שלא יאמרו ישראל אנחנו
כבנו תורה מעצמנו,
ושזה לא... מה הוא הוסיף
פה? הוא הוסיף קושיה, לא? הוא הוסיף פה קושיה. שלכאורה היה אפשר להגיד שכל העניין של הכפייה היה מיותר, כיוון שממילא היה נעשה ונשמע. אז הוא אומר, לא, זה לא מיותר, שהרי בלי זה לא היה נודע שהיא הכרחית. לא, לפני כן הוא אמר שהיא נכפתה כי היא הכרחית. אבל כאן יש תוספת, לא רק שבגלל שהיא הכרחית היא נכפתה, יש גם ערך לזה שזה יוודא. שזה יוודא שהתורה היא בהכרח. שאני ידע שזה משהו מהותי. ההבדל הוא עצום. יש מצד התורה ויש מצד מקבל התורה. התורה ניתנה בכפייה מצד מהותה. כי היא הכרח. אבל אם אני אומר נעשה ונשמע, אז אני חוסך מעצמי את המפגש עם ההכרחיות של התורה. הלו? אם אני אומר נעשה ונשמע, התורה מצד עצמה היא ניתנת בכפייה מצד מהותה, כי היא דבר מוכרח. תהיתי? אבל אם אני את התורה המוכרחת הזאת, אני מקבל, אני מקדם את פניה ואומר נעשה ונשמע, אז אני כבר לא נפגש עם ההכרחיות שבה. אני חוסך מעצמי את הדבר הזה. אז למה היה צורך בכל זאת לכפות עליי? זאת השאלה של המהר"ל. שאלה השנייה. ועל זה הוא עונה, זה חשוב שגם אני ידע שהיא הכרחית. לא רק שהתורה תדע שהיא מוכרחת, אלא שאני ידע שהיא הכרחית. לכן צריך שיהיה, לא מספיק הנעשה ונשמע. אתה איתי? יש הבדל בין התורה מצד עצמה לבין ההכרה שלי. זה כמו שאומרים, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים. יש הבדל בין חיבה שהיא לא נודעת לחיבה נודעת. כן, בבקשה. למה מה? אתה שואל, אם התורה היא הכרחית והייתה מתאימה לעם ישראל וכו', אז למה הוא הלך ושאל את הגויים? כלומר, אתה רוצה שאני אחזור לפרק א', ששם המהר"ל שאל את השאלה הזאת. אז צריך פשוט לקרוא את פרק א', כן? אתה רוצה, אני יכול ללמד אותו עכשיו, אבל חבל על כל אלה שכבר למדו. כן, בבקשה. נו.
למה בעולם העתידי רואים שיש סדר? דברים מתקתקים כמו שצריך. בעולם המוסרי, למה זה שכזה בלגן?
אתה שואל כמה, מדוע בעולם הטבעי הכל הולך בסדר? ובעולם המוסרי יש כזה בלגן. זה החלק הראשון של פרק א'. מה שהוא שאל זה היה החלק השני של פרק א'. אבל בפרק א', בחלק הראשון הוא שואל את השאלה הזאת, וגם בפרק ב' של נצח ישראל. בסדר? בסדר. בבקשה, מה השאלה? תראה, זה, אני לא דוחר אותך, אני אתן לך את המקורות, לך תעיין. אם זה כזה חשוב לך, אתה תעיין שם.
אני יכול לחדד יותר את הנקודה שדיברתי עליה מקודם. למשל עם הדוגמה שהבאת מקודם, למשל עם הסוכריה, שהוא דוחף את הסוכריה לפה של הבן שלו. עכשיו, ברגע שהוא דחף את הסוכריה לפה של הבן שלו, זה בדיוק אותו, זה הכפייה הזאת שהקדוש ברוך הוא כפה את התורה על עם ישראל.
כלומר, אתה אומר, הכפייה של הקדוש ברוך הוא את התורה על עם ישראל, זה דומה לדחיפת הסוכריה על הפה של הילד. עד כאן הבנתי.
הלאה. עכשיו הם יודעים מה הטעם של התורה.
מה הטעם של התורה או של כפיית התורה?
הם יודעים עכשיו אחרי הכפייה של התורה, עכשיו התורה שייכת להם, הם מכירים אותה, הם מחוברים
אליה. הם מכירים את התורה, מחוברים אליה, כן.
עכשיו הילד עם הסוכריה
בפה. אז ילד עם הסוכריה בפה. בינתיים ההקבלה ברורה. אכן. סבבה.
אז בין יום, אז זה כיומיים. עכשיו אני יודע, בגלל שאני כבר מחובר אליה, אני יודע שאם אני לא אעשה...
לא אעשה.
לא אלך בדרך התורה.
כן.
אז יהיה לי בעצם את המרחק מהקדוש ברוך הוא. אני לא מחובר אליה.
נו.
זה בדיוק העניין, אני מבטיח.
אתה רוצה לומר שהתורה ניתנה בכפייה כדי שידעו פעם אחת כמה זה טוב. איך אתה אומר?
למה
ואז שאני גם, שאם אני אעזור, אני גם אחזור.
גם אחזור. 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 כן, זה ברור. נכון? כלומר, ברגע שאנחנו פגשנו את התורה, אז יש בחינה של טעמו, וראו כי טוב השם. יש. הלאה, הבנתי. הרב הסביר מה התהליך שעובר על הנשמות שקומתו. אבל מדובר גם בכמות ענקית של נשמות. מתי יש זמן שכולן תרדנה לעולם? אומרים, זה בעיה לוגיסטית. תן למפקדה, הם יטפלו בזה.
זה הכימון בעצם, לא שם לוגיסטיקה טובה, הכל נופל.
כן, נכון. אם אין לוגיסטיקה טובה, אז זה דוחים את הפריימריז, לא? כן.
לא. אתה רואה את זה
מפורש
אמר, או שאתה מסיק את זה מזה שמערב חוזר משהו? לא, לא. אתה מערב שהוא רק שאלה, שוב, כלומר, אם כן, אז למה...
אז למה הוא חזר על השאלה? אלא הוא אומר שיש הבדל בין המודעות, זה מה שהוא אומר כאן. כי אז אנחנו היינו...
זה לא מצד עצמו.
כן, הכוונה שאנחנו נבין את זה. כן. ויש לומר גם כן, עכשיו אני ממשיך במהר"ל. ויש לומר גם כן, שלכך כפה עליהם ההר כגיגית. שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול לקבלת התורה, כי מרצונם קיבלו ישראל, ואפשר להיפטר מדבר כזה. שהרי לא נעשה בהכרח, רק היה אפשר לקבל, ואפשר שלא לקבל. כלומר, זה כדי להזים את הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית היא שעם ישראל אומנם קיבל את התורה, אבל התנהג ממש לא יפה במשך הדורות. סימן שהוא לא מעוניין בתורה הזאת. ולכן הקדוש ברוך הוא ביטל את התורה הזאת, ועבר למסלול אחר. המסלול הנוצרי. כן? היה לזה היגיון, אם התורה לא הייתה ניתנת בכפייה. אבל מאחר והתורה ניתנת בכפייה, היא גם לא ניתנת לביטול. זה הכוונה. ולכן כפה למרכיגית, לומר שהם מוכרחים לקבל התורה. וכל דבר...
אני עכשיו מנסה לכפות משהו על מישהו. לא נופל לו אסימון. פעמיים שלוש.
זאת אומרת,
לא מישהו אחר.
זה מה שלא הולך בכוח...
ביותר כוח.
הולך ביותר כוח.
אבל זה לא מוכרח.
זה מוכרח. מה?
גם
אתה תהיה יורד.
מה שרבה, כשבאים הנציבים ופנים את אותה טענה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ניסה, אתם לא עושים מה
ש... אז זה עוד יותר מגוחך. אתה אומר שלפי הנוצרים יוכל לומר שהקדוש ברוך הוא ניסה, לא הלך לו, מה, הוא לא ידע, מה... הוא אלוה, כמה שאני זוכר. אז באמת, קשה, כן. אבל אפשר להבין שהנצרות היא גם כן באה על רקע התחושה הזאת המתוסכלת מזה שהתורה ניתנה בכפייה. עד כדי כך שהנצרות סבורה שהתורה היא סוג של כללה. ככה הם אומרים. שהקדוש ברוך הוא שונא את עם ישראל, ולכן כדי לדפוק אותם נתן להם מצוות. ככה הם אומרים, מפורש. ושלכן היה צריך שיבוא ישו כדי להסיר את הכללה הזאת, לפתור מקיום המצוות. זה באמת אפשר להגיד כזה דבר, אבל אז זה באמת מניח הנחות יסוד מאוד מאוד מפוקפקות. מעניין, יש פסוק בפרשת דברים. ותרגנו באהוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הביאנו אל הארץ הזאת, להפיל אותנו ביד האמורי. לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, משהו כזה. אומר הנציב מוולוז'ין, למה התורה הביאה את דברי העם? שאמר, בשנאת השם אותנו. הוא אומר פשוט מאוד, כי הרי הקורא בתורה יודע שכניסת עם ישראל לארץ ודאי הייתה לטובתם ולא לרעתם. ואפשר היה להגיע למצב נפשי כזה, שהעם יחשוב שזה לרעתם ובשנאת השם אותם. ואנחנו יודעים שזה הרי לא נכון. אז אומר הנציב, זה נכתב בתורה כדי שנוכל להתמודד בבוא הזמן עם הטענה שאומרת שהתורה ניתנה מפני שנאת השם אותנו.
אז הנוצרים
כשם שאנחנו יודעים שהטענה הראשונה לא הייתה נכונה, אף הטענה השנייה לא נכונה. כן.
אז הנוצרים אומרים, השם חייב את ישראל,
וכך יבלנו את הולכים. יפה מאוד. כלומר, הנוצרים אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לקלקל לעם ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בסדר? כן. ככה אומרים, שדבר השם חפץ להרע לו, לפיכך יגיל תורה וידי, משהו כזה. כן, לפי זה אין מה להגיד קדיש. כן. טוב. אז אגב, המהר"ל התמודד במספר מקומות עם הטענה הנוצרית. הוא לא לוקח אותה ברצינות. גם פה הוא פירש את המשנה של רבי חנניה בן הקשיא לפני כן, באחד הפרקים הקודמים. מתוך התייחסות לשאלה הזאת. על כל פנים, זה שהתורה ניתנה בכפייה, זה מראה שזה סדר כזה שהוא לא תלוי בהתנהגותו של האדם. וזה אחד הדברים שמעצבנים בתורה. ולכן היה צריך לעבור גם דרך השלב החילוני, כפי שהסברנו. טוב. כן. אם מה?
יש לי קצת משובה, אני מצטער שאני מקווה שאני צריך לחבר את זה טוב. הרעיון של תוקפי הדורות, ושאתם הפשלות בתזמון, במיקום, באווירה אולי, זה מביא תמונת עולם מאוד מורכבת של איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא יכול לעשות פשלות, הוא יכול לתכלם ושזה לא ילך בדיוק, הוא יכול, לכאורה, הקדוש ברוך הוא יכול לבנות את הכל כמו שצריך, ובכל זאת, הוא בוחר שיהיה את הפשלות במציאות,
נכון.
לשמות מקומתו.
זה ממש אנושי מאוד.
כן.
נו, אז מה?
איך אפשר להגיע להבנה, כאילו, או מה זה מדברת על ההבנה של הנהגת אלוקים את העולם?
כלומר, מה אנחנו לומדים מזה שהקדוש ברוך הוא עושה פשלות כל הזמן? שהקדוש ברוך הוא אלוהי הפשלות. לא, זה חשוב. כי ברגע שאדם עושה איזושהי טעות, יש פה שתי בעיות. א', עצם הטעות, רציתי שזה ילך ככה, זה לא הלך. זה כשלעצמו נורא. מאוד רציתי שזה ילך ככה, וזה הלך עקום. דבר נוסף, אני מפסיק להיות דומה לקדוש ברוך הוא. כי הרי צריך להידמות למידותיו. והוא אף פעם לא עושה טעויות, ואני עושה טעויות. אז יש פה נתק מהבורא. מה עושה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו? גם הוא עושה טעויות, בכוונה, כדי שאוכל לקיים מה הוא עושה טעויות, אף אתה עושה טעויות. כלומר, זה חסד שעושה הבורא עם הבריאה, שהוא אף הוא מתנהג בדיזהרמוניה מסוימת, כדי לגאול את הדיזהרמוניה מן האבדון.
מה המקורות לזה?
זה כתוב בירושלמי? לא, זה ירושלמי מפורש. ירושלמי מפורש, לגבי י"ז בתמוז. כן, הרי מה קרה בי"ז בתמוז? הובקעה העיר. הובקעה העיר, תסתכל בספר מלכים, בספר ירמיהו, אתה רואה שזה קרה לא בי"ז בתמוז, אלא בתשעה בתמוז. אז הבבלי אומר, זה בית ראשון, זה בית שני. בבית ראשון באמת היה בתשעה בתמוז, בית שני היה י"ז בתמוז. ואנחנו צמים לפי בית שני. הירושלמי אומר לא, גם בבית ראשון זה היה י"ז בתמוז. וזה שכתוב תשעה בתמוז, זה בגלל שהנביא התבלבל. מפני רוב הצרות. משל, למה הדבר דומה, אומר הירושלמי? למלך שהיה עסוק בכתיבת חשבונות. חשבונות זה צריך ריכוז. באמצע הכתיבה אומרים לו שמת בנו. הוא מתבלבל, כותב לו נכון. ירושלמי. בסדר? זה המקור. אגב, איך במקום 17 יעשתה לו 9? זה דווקא בכל זאת מעניין. איך במקום 17 יעשתה לו 9? אז מה? אז כתב בעברית, אז מה? במקום י' זין, אם היה במקום י' ת' ת', אני מבין, אבל זה במקום י' זין יצא לו ת'. פשוט, איך כותבים 17 באותיות? טוב. ת' ו' ב' בגימטריה. טוב. אז הוא רצה לכתוב טוב בתמוז, יצא לו ת'. בסדר? עכשיו, למה זה כך? בגלל שת' זה השורש של הטוב. כלומר, בגלוי זה שבירה, זה משבר, באופן פנימי זה סדר. כן.
ללמוד ברמב"ם בכל מיני מקומות,
מגיעים שהדרך להבנה של האלוקות, או להיווכח שיש אלוקות, זה שיש סדר בעולם. מהרגע שאתה מתחיל לראות שהדברים הם אקראיים, ובעצם לכאורה אין סדר, כי יש פשלות וכל מיני דברים מהסוג הזה, זאת אומרת, אתה יכול להגיע למסקנה שאין ריבונו של עולם. כי אם יש ריבונו של עולם, לא יכולים להיות תקלות כאלה.
אתה אומר שברמב״ם כתוב שדעת אלוהים תלויה בזה שרואים את הסדר של העולם. כשרואים שיש בלגן, זה דווקא אולי ראיה לזה שאין אלוהים. אבל הרמב״ם אומר הפוך ממה שאתה אומר. כן, כי הוא אומר הפוך, מה אני יכול לעשות? במורה נבוכים הוא כותב שיש פה מחלוקת, יש מחלוקת בין הפילוסופים לבין הנביאים. שהפילוסופים אומרים שהעולם יוצא מן האלוהות על דרך החיוב וההכרח, ואנחנו אומרים שהעולם הוא תולדה של רצון של האלוה, של רצון חופשי. אומר הרמב״ם, אין אפשרות תיאורטית להוכיח או לכאן או לשם, אבל יש קצת ראייה שהעולם ברצון ולא בהכרח, מזה שהפיזור של הכוכבים ברקיע איננו אחיד. זה שזה לא אחיד, זה דווקא מראה שיש פה מישהו בעל רצון. כי אם זה היה בהכרח, זה היה שווה ומסודר. אם כן, אתה רואה שהרמב״ם סובר הפוך ממה שאתה מייחס לו. הוא חושב דווקא שהבלגן זה הראייה לבריאה הרצונית.
עכשיו, לפחות יסודי התורה, כשמישהו רגע מהשמיים
ורואה... יפה, אתה אומר בלחות יסודי התורה משמע אחרת. הרמב״ם בעצמו בבורא נבוכים אומר, מה שכתבתי בספרי ההלכתי, בספר ההלכה שלי, דברים הולכים בכיוון של אריסטו של עולם קדמון, זה לא בגלל שאני סובר את הקדמות, אלא בגלל שרציתי להראות שאפילו למאן דאמר שהעולם קדמון אפשר להוכיח שיש אלוהים. יוצא לפי זה שהסגנון של הלכות יסודי התורה איננו הכוונה האמיתית של הרמב״ם, ואת כוונתו האמיתית הוא מגלה במורה. בסדר? כדעת הרמב״ם עצמו, זה לא ספיקולציה שלי, זה הרמב״ם אומר את זה. כן.
לא מסוכן להגיד שאדם טועה, אבל גם הקדוש ברוך הוא טועה. זה לכאורה כיסוי טוב.
אתה אומר ככה, האם זה לא מסוכן הרעיון שאני אומר? כן? התשובה היא כן, זה מסוכן. זה מסוכן, מה אני אעשה?
מה מסוכן? אבל אדם משתמש בזה, זה לא טוב.
אז זה מסוכן, נכון. כל הרעיונות הם מסוכנים ברגע שהם אמיתיים, אבל לא בגלל שהם מסוכנים אנחנו לא נאמר אותם, כי הרי הם האמת. הלאה. כן.
הסיבה השנייה שהמהר"ל אומר לגבי כך שהקדוש ברוך הוא גפה, הוא אומר פה שהיה אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל.
נו. ולכך כפה עליהם מהר כגיגית, לומר שהם מוכרחים לקבל. תודה רבה שהחזרת אותי לשורה. וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב, אין כאן הסרה וביטול אחר שהוא מוכרח. וכך מוכרח במדרש בפסוק, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלחה כל ימה. כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה על הר סיני, כפה עליהם מהר כגיגית, שיקבלו תורתו. וכיוון שכך, הרי ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. ואצל הנוסתו כתיב ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלחה כל ימיו. ולא כן אצל מפתה. ואנחנו רואים ממש שהתורה היא טראומטית, כמו אונס. זה לא חינוכי. מבנה שמשפט האונס כפי מה שהיה המעשה. כי המאנס היה מכריח הבתולה על האישות, וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב, ולכך לא יוכל שלחה. כפי אשר הוא עושה בעצמו האישות ההכרחי, לכך לא יסור כלל. ולכך כפה אשר נתברך עליהם מהר כגיגית להיות החיבור הזה הכרחי, וכל זיווג וחיבור הכרחי אין סילוק בעשרה כמו שהוא אצל המאנס אישה. יש פה שתי שאלות. לכאורה יש בסיס לטענה הנוצרית שהרי השם לפעמים מתיישר עם הטעויות ההיסטוריות שעם ישראל עושה. אז אני לא הצלחתי להבין, עד רבה, אין בסיס לטענה הנוצרית שהרי הקדוש ברוך הוא מתיישר עם הטעויות ההיסטוריות שעם ישראל עושה. איך? תשע בגלוי זה משבר ובנסתר זה סדר, כי בנסתר זה טוב, תת וו בית, הסדר בית זה טוב, זה בסדר, תת זה משהו לא מושלם, זה 10 פחות 1, רק ה-10 הוא המושלם, 9 זה לא מושלם. טוב, עד כאן להיום.